מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק. תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שאני משגע אותך, אבל למה המחשב שמאל לא עובד? לא יודע, שמתי את הפתיח, לחצתי פליי ושום דבר לא קורה, הוא לא זז. תסתכל מה קורה, גני.
יש לה את הארון הכי נוצץ, הדרכון שלה כבר מתפוצץ. יש לה בכל צבע בגד ים, לא אכפת לה גם וגם וגם. איתה שרת מחלקת עסקים, עם שניים שסוחבים לה תקיקים. חוגגת יום הולדת איזה חודש בשנה, היא מזמינה את כל המדינה. יש לה הכל, אבל אין לה בי כחול. המלכה של העולם, אבל אין לה ביכחון.
כל מה שרציתם לדעת, ניסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
שידור. שלום לך, אורן.
אהלן, אהלן. שוקי חייב לנו 4 דקות.
כן, כן. תרשום לו.
מי יפצה אותנו ב4 דקות האלה? אהלן, ערב טוב, ערב טוב. מה קורה?
וואלה, בסדר. נתחיל עם מה נתחיל? יש כל כך הרבה דברים על הפרק.
תשמע, בואו
נתחיל עם המלחמה בסוריה, או נתחיל עם המלחמה בבית משפט של נתניהו?
עם המלחמה במגרש בבאר שבע שלא עברה לטובתנו.
אה, זה לא המלחמה, זה הפסד.
המלחמה, הפסדנו בה. בואו נתחיל עם מה, עם הדבר הכי נדוש שהיה פה השבוע, שזה המשפט? יאללה.
אפשר, כן, תשמע.
מה אתה אומר?
אני שמעתי ביום שלישי את השידור חי של כנרת בראשי. האולפן הפתוח, ותקשיב, זה היה, זה פשוט עזוי. זה לא אמיתי שאנשים מבוגרים מדברים כאלה שטויות בבית משפט, כאילו הם מדברים על שטויות בבית משפט. זה עזוי שבית משפט נותן לזה יד, באמת. כאילו היה שם, שתבין לאיזה רמה של אבסורד זה מגיע. נתניהו האשימו אותו שהוא נתן הטבות לאלוביץ'. אז התביעה הביאה מסמך שנתניהו כשר התקשורת חתם עליו, שמאפשר את מכירת בזק, יס וכולי, את הזה. קודם כל, המסמך הזה עבר את כל המערכת המשפטית במשרד התקשורת, ומסתבר...
כולל היועץ המשפטי של המשרד.
כולם, כולם.
כן, כן.
ומסתבר שהמסמך הזה... נחתם על ידי נתניהו שנים לפני שנתניהו בכלל הכיר את אלוביץ'. זאת אומרת, נתניהו...
הוא חזה מראש.
הוא חזה מראש.
שהוא הולך להכיר מישהו
שהוא עומד להכיר אותו, ונתן לו עכשיו השופט.
הוא חזה מראש, הוא הולך להציע לו סיגרים.
כן, כן.
ו-15 שנה קודם, הוא כבר הכין את זה.
לא, זה היה משהו כמו 4 שנים קודם למיטב זיכרוני.
מה? תמיד ידענו שהוא חוזה.
ואז השופט אמר, כאילו, נתניהו אמר, אני אפילו לא נחקרתי על זה במשטרה, על המסמך הזה, אז השופט היה בשוק. שאל שמה, הוא לא נחקר במשטרה על המסמך הזה? כאילו, לא שאלתם אותו את השאלה הזאת? איך זה שהמסמך של השוחד, עוד לפני שהוא הכיר את אלוביץ'? אז אמרו, לא, 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 הוא לא נחקר. ואז שופט עשה איזה תנועה עם היד של, כאילו, לאן הגעתי? מה אני עושה פה בכלל?
אתה יודע מתי הסיפור הזה פעם ראשונה שמעתי אותו? שהמסמך הזה, שאותו מסמך שכתב עליו נתניהו כשר תקשורת, הוא עבר את כל הדרגים, את כל הוועדות, כולל יועץ משפטי של משרד התקשורת. אתה יודע מתי שמעתי את הסיפור הזה?
כן.
עוד בחקירה הראשונה. וכבר אז נתניהו אמר את אותה גרסה. נתניהו הוא לא זה ששינה את הגרסה.
לא, זה הזוי. הם האשימו אותו.
אבל נתניהו כבר אז שמעתי אותו אומר, למה אתם לא נותנים לי לספר לכם את הסיפור? הנה, זה הסיפור.
לא, אבל מה שיפה, תקשיב. זה התחיל מסיקור רועד. ואז הם ראו שאין דבר כזה סיקור אוהד, כי בנתניהו לעולם לא מסוכר בצורה אוהדת בתקשורת. בטח לא בוואלה. ואז אמרו, אוקיי, אז זה לא יהיה סיקור אוהד, אז הם תקנו את הכתב אישום להיענות חריגה. עכשיו, תראה לי איפה בספר החוקים יש עבירה, הענות חריגה, אין דבר כזה. אבל בספר הנתונים, החוקים של נתניהו, יש הענות חריגה. עכשיו, נשאלת השאלה, חריגה ביחס למה? הרי כשאתה אומר חריג, זה חריג ביחס למשהו אחר, שהוא לא חריג. אז חריג ביחס למה? ואז השופט שאל, לא בימים האחרונים, כן? שופט שאל, בדקתם חריג ביחס למה? אז התשובה הייתה, לא, לא בדקנו. זאת אומרת, חריג.
ביחס לסבירות.
ביחס, גם לא סבירות.
כן.
זה חריג, הענות חריגה. בדקתם למשל את בוז'י הרצוג, את, 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 את יאיר לפיד, את זה, שישבו על הראש של התקשורת וכל דבר צלצלו בשביל לקבל הענות, זה, אם זה חריג ביחס אליהם למשל אולי, לא, לא בדקו. אז זה משהו עצום. אגב, אם כבר דיברנו על לפיד, צריך לאחל לו החלמה מהירה, הוא עובר איזשהו הליך פרוצדורלי רפואי, אני מניח, בלי לדעת, אני מניח שזה השתלת שכל. אבל יכול להיות גם שלא.
שיהיה לו בהצלחה.
שיהיה לנו בהצלחה.
תשמע.
הבן אדם הזה.
זה כל מה שאתה אמרת נכון, ומרגיז באותו זמן. אבל הכי מרגיז, ועדיין מה שאני לא מבין, זה בוא תסביר לי, האינטרס הציבורי, המושג הזה חזר בשבועיים האחרונים, וכל פעם דיברו על האינטרס הציבורי, האינטרס הציבורי. מי מחליט מה האינטרס הציבורי? היועצת, בית משפט?
האם אתה שואל אותי מי שמייצג את הציבור? היועצת.
אני אגיד למה אני מתכוון. האינטרס הציבורי פה, יש מלחמה. יכול להיות שבבית המשפט לא שמו לב, וזה הגיוני. הם במקומים במרכז הארץ, במקום בטוח. יש מלחמה. וראש ממשלה שנידון כרגע על עבירה שאין בה, אין בה ניזוק. אין פה מישהו שאתה אומר, אתה יודע, על עבירת גניבה, יש מישהו שנגנב ממנו. על עבירה של פלילית, יש מישהו יש קורבן בצד השני. פה אין קורבן. מי הקורבן? בוא נגיד שהוא אשם בכל מה שמאשימים אותו. מי הקורבן?
לא, יכול להיות שגם הוא עשה עבירה כלפי המדינה.
איזה עבירה כלפי המרמה? אז בוא נתמקד רגע בעבירת המרמה. עבירת המרמה בספר החוקים זו העבירה הכי לא ברורה שקיימת.
לא, אתה מדבר על הפרת אמונים.
מה זה מרמה והפרת אמונים?
לא, זה שתי עבירות שונות.
בוא נלך על הפרת אמונים. הפרת אמונים. כי מרמה לא יהיה פה. מה זה הפרת אמונים? זה משהו ארטילאי.
זה עבירה ש...
אתה תדע שעברת את העבירה הזאת אחרי שתעבור את העבירה הזאת.
אחריה, כן.
בסדר? כשאתה יודע שעכשיו יש רמזור אדום, אתה יודע שיש רמזור אדום, ואם תעבור אותו, אתה תעבור על החוק. בסדר? פה זה ממש לא כזה ברור. פה יש עבירה, שאם אתה תעשה משהו שאתה לא יודע שיש עבירה כזאת, בדיעבד יגידו לך, אתה עוד זוכר מה עשית? או, זאת עבירה. עכשיו לך תתגונן. אין דבר כזה. בסדר? עכשיו, הפרת אמונים זה משהו שהוא, בספר החוקים, תקן אותי אם אני טועה, די, הכי זניח שיש.
זה עבירת סל.
הכי זניח שיש.
כשאין לך למשהו אחר להאשים את הבן אדם.
עכשיו, אם זה לא צורף לשוחד, זה היה שום דבר. לא היו מגישים.
אמר את זה מנדלבליט בקולו. אמר את זה שאם לא היה שוחד, הוא לא היה מגיש את העבירה הזאת.
ושוחד אנחנו יודעים עכשיו, שהשופטים עצמם אומרים, לא קיים. אין לכם פה קייס. אין לכם פה כלום. אתם סתם קשקשים את הקשקושים עם הכתב אישום הזה על השוחד. והשופט, אני מזכיר לכולם, השופט ביקש להוריד את הכתב אישום הזה מהשוחד, והם לא הסכימו.
טוב, אנחנו... שואים,
מה שנקרא.
אני רואה ש...
שים לנו...
יש תקלה גם בפייסבוק, ולכן אנחנו נצא לשיר שמתאים עכשיו לזה.
מה, איזה שיר התקלות הבינלאומי?
אריק איינשטיין, אדוני השופט, למרות שהשיר הזה בעצם מדובר על אדם השם, שזה, אז תשכחו מזה, אבל זה שיר שקצת...
אז מה שהשיר אומר, הפוך.
הפוך.
פעם ראיתי מרפסת בלי אור, טיפסתי אליה לאורך צינור, רציתי רק לבדוק את מצב המנורה, ותמי מופיע המשטרה. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר רושם? אינני
את היד לתוך הארנק. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר רושם? אינני אשם, אינני אשם. יום אחד פוגש אני בתייר שרצה להשקיע ואיזה דבר, אז מכרתי לו בית שלו היה שלי, כי לא רציתי שיזרי בו עם יחש לילי. היה לי שחד נורא והיום שלא רצה לחיות איתי בשלום, כשחטבתי עצים בפתאום המסכן והשמיס את הראש מתחת לגרזן. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר רושם? אינני אשם, אינני אשם. אדוני השופט, אל תהיה כזה מין, למה באדם אתה לא מאמין? רק לא בצוהר למען השם, אינני אשם, אינני אשם. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר רושם? אינני אשם, אינני אשם. אדוני השופט, אדוני השופט,
שחרת לי כל היום, את עולמי בלילה, עכשיו רוצה אני לשכוח ולהתעלם. עזרי מהר כי בלעדייך עולמי שומם, אדם מת הרי קולי וכי מרים גולם.
חזרנו,
לא ניתן שישתיקו אותנו.
ממש, ממש, יש פה כמה...
יש פה דיווחים על תקלות של בוואטסאפ בעולם. חשבתי שזה רק אצלי, שאני מיוחד.
לא, לא.
סתבר שלא.
לא, לא, יש הרבה תקלות.
קנאים כולם, היה אצלי תקלות בוואטסאפ, כולם רוצים. מיליונים.
לגמרי, בוא נדבר על מלחמת שני הימים. המלחמה בסוריה, מלחמת היומיים, כן.
זה מלחמת הבזק, התחילה, הופ, נגמרה. אבל כן, השאלה מה נגמרה?
אבל תקשיב, זה משהו
רגע,
עזוי.
זה נגמר העסק? לא בטוח.
מה שצהל עשה שם זה ידובר על, לדורות ידובר קדימה
ידובר
על הדבר הזה.
ידובר וסופר, כן. תשמע,
זה מראה לך גם על שינוי הקונספציה. אנחנו לא עומדים ומחכים שיהיה בסדר ולא שקט יענה בשקט, אלא אנחנו פועלים למען ביטחון מדינת ישראל.
אתה יודע מה, תראה, אני דיברתי לא השבוע עם מישהו לגבי מה היה קורה אם. ועכשיו בוא נדמיין מה היה קורה אם מישהו אחר היה בראש המדינה, ואנחנו יודעים מה היה קורה אם, כי הם אמרו לנו מה היה קורה אם.
היינו מבקשים מהאמריקאים רשות.
המלחמה הייתה נגמרת מזמן.
הם אמרו, כן.
הם אמרו.
הם אמרו.
צריך להפסיק את המלחמה.
יאיר לפיד כבר מדבר על חודשים להפסיק את המלחמה.
גם גנץ.
גנץ אמר אפשר להפסיק לשנה שנתיים.
אפשר להפסיק את המלחמה.
כן, כן.
דמיינו עכשיו מה היה קורה אם היינו מפסיקים את המלחמה בזמן שהם אמרו בוא נפסיק את המלחמה, והיינו מקשיבים להם.
אז היה לנו עדיין את נסראללה.
היה את נסראללה.
לא היה את מבצע הביפרים.
עזוב את המבצע של הביפרים.
לא, חמאס, לא, לא. מבצע חמאס, הביפרים זה היה משהו שהצטע את הכף.
חמאס היה ממשיך לקבל סיוע מחיזבאללה. חיזבאללה היה חי וקיים. סוריה הייתה נשארת כמו,
הייתה נשארת.
כמו שהיא הייתה.
כן, לגמרי.
סוריה חזקה עם צבא חזק, עם חיל ים חזק, עם חיל אוויר חזק. כל זה היה נשאר.
אבל
במקרה הטוב,
בוא נראה איפה...
היינו נותנים מכה לחמאס.
מי לא שינה את הקונספציה? מי לא החליף דיסקט? אמן, צהל, לא החליף דיסקט. ינון מגל פרסם אתמול בחשבון הטוויטר שלו, ה-X, מה שנקרא, שנתניהו ביקש דיון דחוף עם מערכת הביטחון ביום שישי לגבי המצב בסוריה. מערכת הביטחון הודיעה לו בתגובה שזה לא דחוף ואפשר לדחות את זה את הדיון ליום ראשון. נתניהו התעקש לקיים את הדיון, קיימו אותו בסוף בערב שבת את הדיון, והפלא ופלא, ושבת כבר לא היה סוריה. אז זה רק מראה לך שהמערכת הביטחון עדיין לא שינתה דיסקט. תראה, יש שני סוגים של מודיעין. יש סוג אחד של מודיעין שאנחנו, ששם אנחנו די מצטיינים, יודעים איפה הנקודות תרופה שלהם, יודעים איפה יעדים לתקיפה, איפה המחסנים, איפה הם נפגשים וכולי, זה פנטסטי. סוג נוסף של מודיעין, זה מודיעין שדורש ניתוח של החומר הגולמי. ניתוח ברמה אסטרטגית. ושם אנחנו נופלים פעם אחר פעם, אם זה היה בשביל אוקטובר שהגיע מודיעין, אבל לא ניתחו אותו כמו שצריך. אם זה הנפילה של סוריה, שהגיע המודיעין, ולא ניתחו אותו כמו שצריך.
אני חושב שאתה קצת עדין איתו.
כי לסוג הזה של המודיעין נכנסות דעות פוליטיות.
יש.
וכשנכנסת דעה פוליטית לנתונים של צבא, פה זה מסוכן.
הכל נכון. יש אבל טעות בניתוח המודיעין.
רגע, אמרת הכל נכון, בוא נסגור פה את הדיון.
יש טעות בניתוח המודיעין, שזה לצערנו היה, וזה גם יהיה. בהמשך, בעתיד, אוקיי? לכולם יהיה יכולות להיות, לכל קצין באמן יכולה להיות לו טעות בניתוח המודיעין שהוא רואה. אבל הבעיה היא פה בשביעי באוקטובר, וזה מה שאנחנו שואלים כל הזמן את המרואיינים שלנו, זה בשביעי באוקטובר, חוץ מהטעות בניתוח המודיעין של צורך העניין נייחס אותה לאמן, הייתה גם התעלמות מהדרג המדיני, שזה הדבר הרבה יותר חמור מהטעות. כי כשראש אמן חושב שאוקיי, לא, אין פה אירוע. אין פה אירוע, לא יקרה כלום. אז אם הוא חושב שלא יקרה כלום, אז זה טעות כשלעצמה, אבל אין לו מה להודיע לדרג המדיני, כי הוא חושב שלא יקרה כלום. אז זה מסביר למה הוא לא הודיע. אוקיי. ראש השבק בשביעי באוקטובר, בשישי באוקטובר בערב, הבין שמשהו קורה. הוא התחיל להזיז אנשים מהשבק עצמו לכיוון הדרום. זאת אומרת, הוא לא מזיז אנשים בערב חג, ראשי אגפים בשבק, כי הוא חושב שמשהו לא יקרה. הוא חשב שמשהו יקרה. חשבת שמשהו יקרה, אתה עושה דיון עם רמטכ"ל בשתיים בלילה, לא מערבים ראש ממשלה? ואנחנו כבר דיברנו על זה, אתה יודע, גם אם היה פה אמיר אביבי שהוא לשעבר, היה ראש לשכה של רמטכ"ל, והוא אמר את זה בקולו, הוא אמר את זה פה בשידור. הוא אמר, אין דבר כזה שיש שיחה בשתיים בלילה בין ראש שבק לרמטכ"ל, וראש הממשלה לא ידע על קיומה של השיחה בזמן אמת. אין דבר כזה. זה לא ניתוח לא נכון של מודיעין, שזה טעות, זה אני עוד יכול להבין. ניתוח לא נכון של מודיעין, בסדר, הבנו את הטעות. פה יש התעלמות מהדרג המדיני, חוסר בעברת אינפורמציה לדרג המדיני בזמן אמת. יש פה, זה אירוע הרבה יותר חמור מניתוח לא נכון של מודיעין. בסדר? ואנחנו רואים שזה ממשיך. הבחור הזה שעכשיו נכנס למרתפי השבק לחקירות, והנגד שהעז להעביר חומר מסווג למישהו בשביל שיעביר אותו למי? לראש ממשלה. הוא כאילו הדליף חומרים לראש ממשלה. זה נשמע תקין? עצם זה שהוא הדליף חומרים לראש ממשלה, פה צריך לעצור ולשאול, למה הוא היה צריך להדליף את זה לראש ממשלה?
אני אהבתי את התגובה של, 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 של צהל על, ה, על ההדלפה הזאת, ששאלו אותם למה חומר לגיע לראש הממשלה, אומרים, לא, לא מגיע לראש הממשלה כל חומר, זה הגיע אלינו החומר, ראינו אותו, אבל חיכינו שיגיע עוד חומר, ש, במילים אחרות, החומר שהגיע לא התאים לנו לקונספציה, חיכינו שיגיע משהו אחר שכן מתאים לנו לקונספציה, ואת זה היינו מעבירים לראש הממשלה.
או שלא. או כן, שלא.
יכול להיות שלא.
או שלא. ואז מה היינו שואלים את עצמנו? למה ראש ממשלה? איך לא ראש ממשלה? אתם, אנחנו מדברים על חומר שהיה לצורך העניין ככל הנראה, אנחנו מדברים על חומרים שהיו בסביבת העבודה של, של סינואר. בסדר? Mm-hmm. זה מספיק חשוב בשביל שהוא ידע? אני לא מצליח להבין מה, מה, מה הפרשנות הזאת. אין פה פרשנות. יש חומר מודיעיני שנמצא בסביבת העבודה של סינואר. יושב קצין באמן ומבין שזה לא הולך להגיע למעלה, זה לא הולך לעלות, זה הולך לעצור פה.
המערכת של...
אז הוא עשה הכל בשביל להביא את זה למי שצריך. עכשיו, מי שצריך הזה, קוראים לו ראש ממשלה. ראש ממשלה, אין לו סיווג ביטחוני? מה הבעיה להעביר לו חומרים?
ראשי מערכת הביטחון כבר מזמן...
אנחנו מדליפים, אתה מבין?
פוליטים, הפוליטיקה נכנסה עוד כשרבי נכניס את ראשי מערכת הביטחון לתוך הסכמי אוסלו. הדברים האלה הם אסור שיקרו.
בוא נדבר רגע על הדלפות ורגע, שזה משהו חשוב שזה, מדברים עכשיו על הסכם עם עסקה של חטופים. כן, לא, תשימו לב מה שקורה בימים האחרונים. מדברים כבר לפחות 4-5 ימים ברצף על עסקה, אבל שותקים. אף אחד לא באמת יודע פרטים, וטוב מאוד ששותקים. וטוב מאוד ששותקים. מה ההבדל בין הדיבורים עכשיו על עסקה לבין הדיבורים לצורך העניין מלפני חודשיים שלושה על עסקה? אתה יודע מה ההבדל? מי איננו בכברת? מי איננו? איך זה שעכשיו לא מדליפים אינפורמציה לתקשורת? יש, יש שחקן אחד, ואני לא אומר מידיעה, אני מודה שאני לא יודע. אני רק עושה הקשרים. בסדר? יכול להיות שאני טועה. יש שחקן אחד שעד לפני כמה זמן היה במערכת, היה בקבינט, ודלפו דברים כמו לא יודע מה.
גם האלוף, ועכשיו, האלוף הזה, אני לא זוכר את שמו.
ועכשיו הוא איננו.
האלוף הזה שאני לא זוכר את שמו.
רגע, עזוב האלוף הזה, יותר
לא,
חשוב.
לא, לא, אבל...
שמע,
אבל,
בן אדם היה בתפקיד הכי בכיר במערכת.
גם הוא עכשיו לא חלק מהצוות של המסע ומתן, ועדיין אין הדלפות.
זה, סביר, בוא, אנחנו נתמקד באירוע. היה בחור שניהל את המערכת הביטחונית עד לא מזמן, הדלפות היו על ימין ועל שמאל. הוא איננו, אין הדלפות. עכשיו, כל אחד שעשה את ההקשרים איזה שהוא רוצה, בסדר? יכול להיות שאנחנו טועים, וזה המדליף הוא בכלל איזה פקיד מזה, יכול להיות, הסבירות מאוד מאוד גבוהה שלו, אבל הנה תראה איזה יופי, המערכת עובדת. המערכת עובדת, ואני מזכיר, עכשיו תראה לך מה היה קורה עם גלנט, היה שר הביטחון, כשישראל מחסלת את חיל האוויר, חיל הים הסורי. איזה שירי הלל לתקשורת הייתה כותבת לו. איזה כבוד היו עושים לו. הוא היה פותח מהדורות. הרי צריכים לתת קרדיט למישהו. תשים לב מה קורה בתקשורת היום.
מה זאת אומרת? הקרדיט הוא לצהל.
הענות חריגה. שים לב מה זה הענות חריגה. מי הפציץ את ה... מי עכשיו תוקף בסוריה?
הקפלניסטים שיושבים בקוקפיט של חיל האוויר.
צהל.
כן, כן.
הוא קיבל את ההחלטה. לבד. לבד. במקרה הטוב אומרים הדרג המדיני אישר. כלומר צהל בא ביוזמתו, שזה הגיוני, נכון? ככה צהל עובד עד היום, ככה צהל עבד.
יודעים שעד עכשיו צהל בא ביוזמה התקפית.
ברור, צהל כל הזמן הגיע ביוזמה התקפית.
ממש.
והדרג המדיני הסכים לזה. אתה יודע מה? סיפור יפה, לא קונה. אני חושב הפוך. אני חושב שבא הדרג המדיני ודפק על השולחן ודרש שתביאו לי תוכניות איך אני מחסל את הצבא הסורי, כי יש לי שעון הזדמנויות של 48 שעות לעשות את זה, חברים. זה מה שאני חושב. מהיכרותנו את השחקנים במשחק הפוליטי הזה, כי זה פוליטי.
ומערכת הביטחון
כי
בתגובה.
זה פוליטי, כי מערכת הביטחון
בתגובה
היום...
בתגובה יש זמן.
כי מערכת הביטחון היום, מי שחושב שזה מערכת מקצועית, לא פוליטית, טועה בענק. זה מערכת סופר פוליטית.
אתה, זה,
סופר פוליטית.
זה לא משהו שצריך לחפש בין ה... זה, אתה יכול לראות את זה...
איך אמר דובר צהל?
דובר צהל.
איך אמר דובר צהל על, על החוק?
עומד דובר צהל, איש צבא, במדים, ומביע ביקורת בטלוויזיה, ברש גלי, נגד הרשות המחוקקת, נגד חוקים והתאבותם.
אבל שים לב נגד איזה חוק. חוק שמאפשר...
זה לא משנה איזה חוק.
לא, לא, זה משנה וחצי. חוק שעלול לאפשר למישהו... להעביר אינפורמציה לדרג המדיני.
מה עשו לחייל הזה שאמר עוד מעט בן גביר יבוא הוא יעשה סדר?
הוא ישב בקלבוש,
נכנס לכלא, נכון?
כן, כן.
איפה עכשיו נמצא דובר צהל בכלא?
הוא סופר את הכסף לפנסיה.
אז מה, גם בצהל אכיפה בררנית?
מה זאת אומרת? חדש. זה מהיום זה ככה.
זה פשוט הזוי.
למה הוא בכלל לובש מדים עדיין? למה הוא לובש מדים?
האמת שזה מחלה שיש
אנחנו
אותה...
אנחנו יודעים למה הוא
לכל
לובש מדים.
לכל הימנים, שזה מחלה של, שהיא בעצם...
הפחד.
הפחד והיכולת...
הדבר הראשון, אני מזכיר לכולם, הדבר הראשון שבגין עשה כשנבחר לשלטון ב-77, כן. מה, זה, מה הוא עשה?
השאיר את כל הצעה...
עלה, ברור. הלך קרא למפלגת העבודה שירכיבו איתו את הקואליציה. הפחד. הפחד, פתאום הוא ניצח, הוא לא ידע מה לעשות עם הניצחון הזה.
ואחי אני לא מצליח להבין, זה את אנשי הימין שכל שני וחמישי קוראים לאחדות. כי קריאה לאחדות זה דבר יפה, אבל הוא ריק מתוכן, כי כשיש לך צד אחד של המפה שמדבר על לפצל את המדינה לשתי מדינות, יהודה וישראל...
פה אני לא מסכים איתך. כשיש לך... אתה צריך לקרוא לאחדות, כי צריך לקרוא לאחדות. אם הצד השני חושב...
הייתה לנו...
שזה לא נכון,
הייתה לנו...
אתה צריך להיות...
ממש לאחרונה... הייתה ממשלת שינוי. ממש לאחרונה. ממשלת השינוי הזאת...
הריפוי.
הריפוי והעיסוי... כל דבר הם עשו, חוץ מאחדות.
תפסתי את העיסוי?
כן. וכל דבר הם עשו, חוץ מאחדות. אני מזכיר לך, אני מזכיר לך שהם הדירו מראשי הוועדות בכנסת את כל הימנים, את כל הליכוד. הם עשו מה שהם רוצים.
במשך שנה, לא היו רק
לא הייתה הצעת חוק אחת שהם ניסו להעביר באחדות. הכל הם עשו באופן חד צדדי, כי הם יכולים. אז אני לא מצליח להבין. כשיש אנשי ימין, אז זה באחדות, באחדות, באחדות. וכשיש אנשי שמאל, הם עושים מה שבא להם, איך שמתחשק להם.
קודם כל...
איך זה עובד?
קודם כל, להם מותר.
ובכל זאת?
להם מותר. אבל, תשמע, דיברנו קודם על העניין של איך שברדוגו קורא לזה הדיפ סטייט, הדיפ סטייט.
זה כבר לא דיפ.
אתה אשם.
זה כבר לא דיפ.
אתה במשך 30 שנה, היה לך את הזמן שלך לעשות מה שאתה רוצה, בזמן שאתה רוצה. זאת אומרת, לא צריך לעשות את הדברים בהיסטריה. תראה את האקדמיה. יש ייצוג.
אתה כל הזמן הולך לאקדמיה.
כן, יש ייצוג באקדמיה לשני הצדדים.
מה רצית שיעשו?
יש ייצוג בצבא לשני הצדדים.
אבל האקדמיה זה דוגמה הכי רעה שאתה יכול להביא.
קח את הצבא.
מה רצית שהמדינה תעשה? תתערב באופן טוטליטרי בזה, באמת, אנחנו חיים.
קח את השבק, השבק בסדר? קח את הצבא.
שבק בסדר, צבא בסדר.
אוקיי, קח את הצבא. מה ההיגיון בעיניך? כל אלה עם הכיפות הסרוגות, יש תקרת זכוכית. יש תקרת זכוכית.
היא כבר לא כל כך
זכוכית. אתם יכולים להגיע עד לרמה של הפיקוד הזאת והזאת. זהו, למה איפה איתם לא התקדם? למה? אנחנו יודעים למה. אנחנו יודעים למה. הוא בצד הלא נכון.
לגמרי.
הוא בצד הלא נכון. עכשיו, זה לא בצבא. זה בצבא. וזה בשבק. וזה במשטרה היה עד לא מזמן. מה קורה עכשיו במשטרה? תשים לב. מי שמקשיב, ניצבים שמקשיבים לשר הממונה, אנחנו נחקור אותם. לא יקרה דבר כזה, זה לא יכול להיות. ומי שלא מקשיב לשר הממונה, ומי שמקשיב לגורם הנכון, קרי שבק, זה בסדר. זה אין בעיה עם זה.
כן, אני שומע, אני שומע באוזניות איזשהו
רחש בחש.
כן, איזשהו צליל מוזיקה וכולי, זה לא קשור אליי.
זה הבזון האלה, אתה זוכר את זה? מהמונדיאל של זה, באפריקה?
כן, בוא, יש לנו עוד...
ככה אנחנו צפינו במשחקים.
אז בוא נשמע שיר, ואז נדבר על
החלק האהוב עליי. שיר שמוקדש לשיר.
על בגץ. למה אתה רוצה להגיד את זה לשיר?
לא יודע, אמרת שיר, זרמתי.
כן, יאללה, האורך המוזיקלי שלנו, יאללה, שם לנו את זה.
אף אחד פה לא יעצור לנו את הזמן, אז יאללה תן גז, לא אכפת לנו לאן. כל היום בחום אבל פתאום הכל פנן, כי עוד שנייה סופה שיבוא ייקח אותי מכאן. כמו טיל גיל בתרגיל חם, אל תפיל עליי תיק, אל תדליק סתם, בוא כנס רגע בכוונות. גם אני מדבר על טיול, עוד מלפני השרשרת חיות, עוד מלפני המסע, לפני המבול, אי ודאות במסלול. קח אותי וקח אותי וקח אותי מכאן, קח אותי וקח אותי וקח אותי מכאן. לעוף מפה מוכן, החלקתי כבר מזמן, יאללה בוא כבר ותיקח אותי מכאן. אף אחד פה לא יעצור לנו את הזמן, אז יאללה תן גז, לא אכפת לנו לאן. כל היום בחום אבל פתאום הכל פנן, כי עוד שנייה סופה שיבוא ייקח אותי מכאן. במסך שאמור להתיש, אמרו שאסור להרעיש, אמרו זה אמור להמחיש, אתה לכאב אדיש. אני לא חושב על הסוף, עוד יום עובר ונחשף איזה בלוף, עוד יום עובר וקיבלתי אגרוף, וואלה כמן והזמן יחלוף. פחותי ופחותי ופחותי מכאן, פחותי ופחותי ופחותי מכאן. לעוף מפה מוכן, החלקתי כבר מזמן, יאללה בוא כבר ותיקח אותי מכאן. אף אחד פה לא יעצור לנו את הזמן, אז יאללה תן גז, לא אכפת לנו לאן. כל היום בחום אבל פתאום הכל פנן, כי עוד שנייה סופה שיבוא ייקח אותי מכאן. אף אחד פה לא יעצור לנו את הזמן, אז יאללה תן גז, לא אכפת לנו לאן. כל היום בחום אבל פתאום הכל פנן, כי עוד שנייה סופה שיבוא ייקח אותי מכאן.
Yeah. אחלה שיר.
האמת, יצא שיר יפה בפוקס.
כן, מה שיש לנו את האורך המוזיקלי החדש שלנו, האמריקאי.
לא, לא שחר שרוצה לשים לנו... איזה שיר רצית לשים?
עצוב למות באמצע התמוז. אה, נורא שמר, אחת והיחידה.
כל המאזינים יושבים בבית, חותכים ורידים.
אבל לא אחד של...
אבל אף אחד לא מת.
אף אחד לא חותך את הורידים של עצמו, רק של אחרים. בגץ הוציא עכשיו פסיקה, הממשלה צריכה להודיע על דיון בהקמת ועדת חקירה ממלכתית תוך 60 יום. זה משהו עזוי.
ממתי? זה יפה. רגע, בוא נחשוב על מה שקרה פה. הוא לא פסל חוק.
לא.
הוא לא... הוא אומר לממשלה במה לדון. אז בוא נקצר את התהליך.
הוא לא אומר, הוא מחייב את הממשלה לדון בזה.
בוא נקצר, למה אנחנו הולכים סחור סחור? בוא תגיד לממשלה, יותר מזה.
נכון.
תכתוב את
החקיקה. תגיד מה אתה רוצה.
כן, תגיד לממשלה, בוא, תחתום לי פה, פה ופה.
אני מציע שישר יפרסמו את המסקנות כבר.
בדיוק, של מה אנחנו, תראה כמה אנחנו מתאמצים, של מה, בסוף.
באמת, מיותר לגמרי.
לגמרי.
מה שמעניין...
אולי...
המלחמה שלהם...
תראה, באותו זה, בוא נבטל את הבחירות.
המלחמה שלהם בעילת הסבירות...
הם, עילת הסבירות, הם השופטים ישבו, הם יבחרו את חברי הכנסת שנוחים לעבוד איתם. וקדימה.
עילת הסבירות הרי התחילה... בדברים שהם בחוסר סבירות קיצוני, שהם החלטות של הממשלה, שאז בית משפט לקח לעצמו את את היכולת לפסול אותם. אמר, אוקיי, יש פה חוסר סבירות קיצוני. אז קודם כל, הקיצוני כבר ירד.
מה זה קיצוני? עכשיו, רגע, שאתה רגע. אומר חוסר סבירות קיצוני,
עכשיו,
אתה יכול
שנייה,
להוריד
שנייה.
את המילה קיצוני.
עכשיו, נשאר רק חוסר סבירות. עכשיו, מה הם עשו? הם לקחו את החוסר סבירות, שזה בעצם ביטול של החלטה אקטיבית של הממשלה על ידי בית משפט, שזה גם כן בחוסר סמכות חוקית, והפכו את זה מפסיבי לאקטיבי. זאת אומרת, עכשיו הם לא פוסלים צד אקטיבי של הממשלה, שאומרים, לא, זה הממשלה הגזימה, פה אנחנו לא מסכימים, הפוך. עכשיו הם מורים לממשלה מה לעשות, כי סביר שממשלה אחרת תעשה את זה. זאת אומרת שהם כבר שולטים. יש פה שלטון. שלטון בית
ואם
המשפט.
ואם לא יעשו את זה?
מעולה. אז כנראה שיאשימו את שרי הממשלה בביזיון בית משפט.
ואז?
לא יודע.
בוא נלך לאקסטרים. מה יקרה?
לא יודע.
מה? יכניסו את שר המשפטים לכלא?
או שכן, או שיהיה...
אני בעד.
או שיהיה פה...
אני בעד. אני בעד
איזשהו...
חברי הממשלה סוף סוף יתחילו לעשות... יתחילו לעשות...
אולי יהיה פה עימות חמוש.
לא צריך עימות. שיעשו מה שהם רואים לנכון, וימשלו כמו שהם רואים לנכון. שימשלו כמו שהם רואים לנכון.
יהיה פה עימות חמוש בין המאבטחים של השרים, לבין אולי...
לא, אני לא חושב.
שוטרים, אולי משמר בית המשפט שיבואו לעשות אותם.
פשוט לא לעשות, להתעלם. מה הבעיה? תתעלמו. יש חוק שקובע שאתם צריכים לעשות מה שהם אומרים?
לא.
אז נגמר הסיפור.
ובכל זאת, אז הם יטילו כנסות אישיים.
שיטילו כנסות אישיים, בסדר, יש להם מלא כסף, שישלמו, מה קרה? מישהו צריך לעשות את המלחמה הזאת בשבילנו? זה התפקיד שלנו.
אני אומר שזה רק עניין של זמן, עד שיהיה פה מלחמת מעמדות.
לא, אני לא חושב.
עד שבית המשפט, אתה יודע, בית המשפט כבר מזמן לא פוסק, בהתאם לחוק בתי המשפט, שאומר שבית משפט צריך לפסוק על פי החוק. בית משפט מגיעים אליו כדי לתת פרשנות לחוק במקום שהחוק לא ברור. זה התפקיד של בית משפט. בית משפט כבר מזמן לא פוסק לפי החוק, הם יוצרים חוקים משלהם, הם עושים מה שהם רוצים. גלי רב, הרב מערה, לא פוסק, קודם כל היא לא פוסקת. היא לא מייעצת
לא,
על,
היא
פי,
כן.
היא, על פי החוק.
כן.
היא החוק.
בדיוק.
היא החוק.
בדיוק.
מה החוק? החוק גלי בערב. אתם תעשו מה שאני אגיד לכם. אני הורה לביבי, תשקול לפטר את השר. למה? כי הוא עבר על החוק? לא. כי הוא עשה איזה משהו לא חוקי? לא. הגש כתב אישום? לא. אבל תשקול
לא
לפטר.
סביר.
הוא לא בא לי טוב בעין. הוא לא בא לי טוב בעין, אז תשקול לפטר אותו. תקשיב, זה משהו הזוי. הם פשוט שולטים פה, וצריך להגיע באיזשהו שלב, לנקודה.
או שפשוט לזוז. תזוזו ותנו להם לנהל את המדינה, זה גם אפשרות. אם כבר, אז כבר. אני בעד.
טכנית איך אתה רוצה לעשות את זה?
לא יודע, שהם ימצאו פתאום.
אם ראש הממשלה מתפטר, הולכים לבחירות.
לא. בחירות זה לא טוב, הוא עלול להיבחר עוד פעם.
אז אני שוקל שבבחירות הבאות יהיה פתק, השופט עמית בראשות בית המשפט העליון.
לא, לא טוב. השופט עמית בראשות בית המשפט הוא לא ייבחר אף פעם. אתה צריך למצוא פתרון איך שב...
לא, כולנו נבחר בו.
פתק אחד.
פתק אחד.
מעולה, זה
שיקרה. לא צריך יותר מאחד, הגזמת, מה יעשו יותר מאחד?
זה חוסך כסף, אנשים.
חוסך זמן, כסף. שינו
עוד פעם בחירות ועוד פעם בחירות ותפילו ראש ממשלה.
אני רק רוצה להזכיר שהשופט עמית מינה את עצמו לנשיא בית המשפט העליון.
נו, אז לא חבל, זמן של כולנו.
הוא מינה את עצמו.
אז שימנה את עצמו גם לראש ממשלה ונגמור את הסיפור. שינמה, לא...
זה פשוט לא אמיתי.
אנחנו די חבל לנו על הזמן, כאילו. שינמה ללכת, אתה יודע, תולך סחור סחור ובסוף.
עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם מדברים על איזה אבסורד חדש. איך אמרה פעם היועצת המשפטית, אני לא אשכח את זה לממשלה.
אבל לא לשכוח ליצוק דמוקרטיה בקלפי.
אני לא זוכר על איזה חוק זה היה שהכנסת החליט, הממשלה החליטה לקדם איזשהו חוק, וזה עבר כבר וכו', וגם בית המשפט אישר וזה, ואז היא אמרה, כן, אבל האגודה לזכויות אדם של הג'ינג'י, הם מתנגדים. אתה מבין כאילו מה השיקולים שלה? הג'ינג'י מתנגד, אוקיי, אז לא נעשה. הג'ינג'י מתנגד. אז לא.
אני בעד.
אתה מבין? אבל, זה השיקול שלה.
אבל לא לשכוח שמפגינים, לצעוק בקפלן, דמוקרטיה, דמוקרטיה. אנחנו מקבלים דיקטטורה. בפועל יש פה דיקטטורה. מי שקובע זה לא אנשים שנבחרו. מה יותר דיקטטורה מזה?
מה שאני אוהב זה ש...
זה הגדרה של דיקטטורה. אנשים שלא נבחרו,
הם מותחים
אף אחד לא בחר בהם.
הם מותחים ביקורת לנתניהו שהוא מכניס שיקולים פוליטיים. שזה הזוי.
רגע, תזכור, פוליטיקאי, נתניהו פוליטיקאי.
הוא מכניס שיקולים פוליטיים.
אבוי, לאן הגענו?
אוי, אוי, אוי. דרך אגב, אני מעדיף שיקולים פוליטיים מאשר שיקולים משפטיים.
אין שום פסול בשיקולים פוליטיים. שיקולים פוליטיים זה אומר דמוקרטיה.
חד משמעית.
בסדר, ככה, זה ההגדרה של דמוקרטיה. בסדר, אתה בוחר את הפוליטיקאים, והם מנהלים את המדינה. זה הכל, זה ההגדרה. עכשיו, בוא, אני רוצה להתעכב איתך רגע על משהו אחר. תראה, אני, אז מה שכתבתי לך בזה, תראה.
אז תקרא את זה, תקרא.
לא, אני לא אקרא את זה, אבל...
תקרא!
לא, לא, לא. אנחנו מדברים על הניצחון המוחלט.
נו.
ואתה יודע מה, גם לי זה לא היה ברור. שהוא אומר, אתה יודע, ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלט. ואז אתה מסתכל...
דרך אגב, הוא אמר את זה רק לגבי עזה. הוא לא אמר את זה לגבי לבנון.
כן, אבל זה השחמט לעומת השש-בש. שהזירה היא הרבה יותר רחבה. זה לא נכון רק לגבי עזה. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, השאלה מה הוא תכנן ומה הוא יזם. יש דבר אחד שהוא לא תכנן, זה סוריה, זה אני מסכים. הוא... אבל זה פה הלוואי.
נכון.
זה תוצאת לוואי.
אגב,
זה תוצאה של הוא... כאלה דברים שכן
הוא עשו. הוא היחידי שאמר יומיים אחרי השביעי לאוקטובר, בתשיעי לאוקטובר, הוא אמר, אני אשנה את פני המזרח התיכון. וכולם חשבו שהוא מקשקש במוח.
עכשיו בוא נראה איך שינה.
ואנחנו רואים שזה
נראה.
קורה.
בוא נראה עובדות. חמאס. חמאס לא קיים יותר. לא קיים יותר.
לא, רק
לא,
אתמול הם הוציאו לא פעולה של 20 איש.
עזוב, זה 20, בוא, זה, אני מדבר איתך על חמאס, מה שהכרנו בשישי. חמאס לא קיים יותר. הוא לא קיים יותר בעזה, הוא לא קיים יותר בעולם. חיסלת את החמאס העולמי וחיסלת את חמאס עזה. זה שנשארו עוד 10 אנשים, בסדר, גם יומם יגיע. חמאס לא קיים, זה אחד, מתקדמים. חיזבאללה. חיזבאללה ארגון שבמשך עשרות שנים, עשרות שנים, ובצדק, הזהירו אותנו שהכוח שלו הוא הרבה יותר גדול.
הפחידו אותנו, זאת המילה.
אתה יודע, לא, לא בטוח שזה לא היה נכון. הכוח שלו היה, תשים לב וחיסלו את חיזבאללה. את חיזבאללה לא חיסלו בבום ובביפרים. זה התחיל עוד לפני. את חיזבאללה, כשגלנט אמר, קצת אחרי תחילת, באוקטובר, הוא אמר, בוא נפעיל, בוא נתקוף גם בצפון את חיזבאללה, נתניהו הביא מהר מאוד את גנץ ואת אייזנקוט, בלם את התשטות הזאת שהוא אמר, ואמר, רגע, לאט לאט, בלי לחץ, אנחנו נעשה מלחמה,
שוויה, שוויה.
אנחנו מתמקדים עכשיו בדרום, בינתיים בצפון, תקפת פה, תקפת שם, פה הורדת אליהם קצת טילים, פה הורדת אליהם עוד טילים, פה פגעת עליהם במחסן נשק, פה פגעת עליהם במחסן נשק. כשאתה הגעת לשלב של הביפרים, זה כבר שלב שכבר, שאחרי שהפצצת אותם ברמות תורפות, כבר לא נשאר להם הרבה טילים. טילים ארוכי טווח, זה ממה שפחדנו הכי הרבה, בסדר? חיזבאללה נכון להיום, הורדת את נסראללה, הורדת את המאגר נשק, הורדת את הכוחות שלהם, חיזבאללה לא קיים יותר. יש פה עוד מהלך של שח. איראן הגדולה, עכשיו כשאני אומר איראן הגדולה זה לא בציניות, איראן זה אוהב מספר אחת של
ממש
ישראל,
ממש לא בציניות, יש לה צבא ענק.
בחוכמה שלא, גם באינטליגנציה, בסדר? איראן היא מדינה מאיימת כי היא מדינה חכמה, היא לא מדינה, זה לא... יושבים שני נסרלות כאלה בזה, והם מתכננים תכנונית.
תשים לב שכל אלה שנהרגים בשם המאבק האיראני, הם לא איראנים.
עכשיו, ברור, כי הם מדינה חכמה. הם קיבלו מכה אחרי מכה אחרי מכה. תשים לב שבמכה האחרונה שהם קיבלו, הם לא הגיבו. הם לא הגיבו. יש לך פה, עשית פה מהלך. גרמת להם לקבל את זה, לבלוע את המכה הכואבת, וזה מכה כואבת.
מכה כואבת מאוד.
בלי תגובה.
מכה כואבת מאוד. עכשיו. את המערכות ההגנה האווירית של ה-S300 וה-S400 נטרלו להם. זאת אומרת ש... אל תשכח, במשך בין 3-4 שעות מטוסי חיל האוויר חגו מעל שמי איראן בלי הפרעה.
בלי לשים לב, רגע, אני צריך עוד מהלך. בלי לשים לב, הג'יהאד האיסלאמי, היה פעם ארגון כזה. הג'יהאד האיסלאמי שאנחנו מכירים אותו, הוא היה, המוקד שלו בשנים האחרונות,
בסוריה.
הפך להיות בסוריה. Mm-hmm. הוא איננו, הוא כבר לא קיים.
כן, הם ברחו.
הם ברחו והתפזרו.
כן.
עכשיו, הגולן הסורית השתלט עליו, מערך ההגנה האווירי הסורית לא קיימת, מערך ההגנה האווירי האיראנית לא קיימת.
גם מטוסים, התקפה הסורית.
מטוסים ישראלים היום
מסוגלים... גם צי האוניות של הסוריה אין יותר.
כן, נגיע לזה. מטוסים ישראלים היום יכולים לעוף מעל, לשוט למעלה ככה בסבבה, מעל לבנון, מעל סוריה, מעל ירדן, מעל עיראק, מעל איראן, בלי הפרעה, מעל תימן, בלי הפרעה. אתה הגעת למצב שאתה שליט הבלעדי בשמיים במזרח התיכון. זה המציאות שלנו של היום. מזכיר לך מה היה בתשיעי, בעשירי, ב-11 באוקטובר, בסדר? שגלנט חשב, בוא ניכנס עכשיו, זה זמן טוב, עכשיו ניכנס בלבנון. וכל המזרח התיכון הסתכל עלינו אחרי השביעי באוקטובר. כולם הסתכלו עלינו אחרי השביעי באוקטובר, כולם חיכו לראות מה צהל, מה ישראל הולכת לעשות. האם בעל הבית השתגע? או לא. מסתבר שלא צריך להשתגע. אפשר לעשות את זה בצורה מושכלת, אפשר לעשות את זה חכם, אפשר לעשות את זה...
שלב אחרי שלב.
אפשר לעשות את זה בשיקול דעת, והאמת שגם אני כל הזמן אמרתי, למה לא, אתה יודע, למה לא שורפים את הכל, גם ב-9 באוקטובר.
אתה יודע שזה קורה לי.
וגם ב-20 באוקטובר.
זה קורה לי הרבה עם נתניהו. כל פעם אני אומר, מה הוא עושה? למה ככה? ואז עוברים כמה מספר חודשים, ואני אומר, וואי, זה מזל שהוא עשה את זה.
יש לך שני מהלכי שח אחרונים שצריך לעשות. אחד, זה החטופים.
לגמרי.
שתיים, זה לפתור את הבעיה של הגרעין באיראן. ברגע שפתרת את שתי הבעיות האלה...
זה לא שח, זה מת.
זה המת. זה המהלכים האחרונים. זה המת. עכשיו, מפה, אתה יודע, באמת, השמיים הם הגבול. מי שהיה אומר לנו לפני שנה, שנתיים, שלוש, שאנחנו נתעורר בוקר אחד... וסוריה, בתור איום סורי, פשוט לא תהיה. פשוט לא תהיה. אנשים לא, אתה יודע, חבר'ה צעירים לא מבינים מה זה אומר. אנחנו גדלנו על יום כיפור, ועל סיפורים של כיפור, והסורים, ורמת הגולן, וזה. אין, זה לא קיים יותר. תוך יומיים, אתה חיסלת את האיום הסורי. חיסלת את האיום הסורי, ועם כל הכבוד למטוסים, שדרך אגב, מבחינת חיל האוויר הישראלי, תסתכלו רגע על המספרים, כמעט בוודאות, לא היה מטוס של חיל, אחד, של חיל האוויר הישראלי שלא היה שותף בהפצצה בסוריה. מבחינת מספרים, כמויות ההפצצות שהיו שם, זה ככל הנראה, כל המטוסים של צהל השתתפו באירוע הזה.
לא, אני לא חושב.
בוודאי.
אני לא חושב, לא.
לא, זה היה כמות מטורפת.
על היום הראשון היה בערך 100 מטרות, יום שני 150 מטרות.
אתה גמרת... שרבה
יותר.
אתה גמרת לכיוון ה-400, בתוך יומיים.
400, זה בממוצע 200 ביום. זה לא כל המטוסים של ישראל.
זה לא, לא, לא. תשמע, יש פה, היה פה פעילות.
אל תשכח שחלק מהמטרות, חיל הים השמיד.
חיל הים, בוודאי, חיל הים.
חלק מהמטרות, טנקים נכנסו פנימה.
עכשיו, ומה שאני רוצה להגיד לכל החבר'ה ששומעים, עזבו רגע, כן ביבי, לא ביבי, אל תסכימו עם ביבי, כמה שאתם רוצים, הכל טוב. את המנהיג הבא שאנחנו נבחר, ואנחנו נבחר מנהיג הבא עוד 3 שנים, עוד 2, עוד 10, עוד 20. את המנהיג הבא שנבחר, אנחנו צריכים לבחור מנהיג שא' רואה בצורה רחוקה טווח, וב' יש לו אומץ לבצע דברים עכשיו. כי מה שאני חושש, שאם היה מנהיג אחר בכיסא הזה, אז היינו עושים, הוא היה עושה, אתה יודע מה הוא היה עושה? מה שגנץ ולפיד וכל אלה אוהבים לעשות. עוד דיון. בוא נעשה דיון. נחשוב, האם מפציצים עכשיו? אולי נחכה להזדמנות יותר טובה. והרע של הטוב הוא תמיד, אתה יודע, איך אומרים, הרע של הטוב, הרע של הטוב הוא יותר טוב. כשאתה חושב שאתה מחכה ליותר טוב, זה הרע.
בשלב זה לנתניהו יש בעצם שתי חלופות. יש אחד את יאיר לפיד שכבר דיבר שאין שום בעיה מלרדת לרמת, לרדת מרמת הגולן.
בסדר, עזוב, הוא לא באמת חלוקה.
ויש את בני גנץ שהוא שלוח של הממשל האמריקאי. הוא לא עושה שום דבר בלי אור ירוק מהממשל האמריקאי.
הרי ממשל האמריקאי חברים שלו.
לא, לא, אבל זה לא משנה. הוא לא יעשה כלום בלי אור ירוק מהממשל האמריקאי.
הבעיה עם גנץ היא לא זאת. הבעיה עם גנץ היא זאת שהוא לא שלם להחליט החלטות. ועוד דיון.
זה לא שלם.
ועוד דיון.
הוא מפחד לקבל החלטות.
נכון, ועוד התלבטות. הוא מפחד. ובוא נתייעץ איתו, ובוא נתייעץ איתו, ובוא נערב את היועץ ההוא, ובוא נתייעץ עם האמריקאים, ובוא נשמע מה לאנגלים יש להגיד. בוא, זה לא עובד ככה. אתה בסוף מנהל מדינה, אתה צריך להחליט כאן ועכשיו מהר. הוא לא שם.
בניגוד לנתניהו, שנתניהו, במקום להיגרר אחרי מה העולם אומר, מה האמריקאים רוצים, מה האירופאים רוצים, מה טוב לערבים.
בוא תעצור ותשאל מה אתה רוצה.
נתניהו נכון? מוביל, והוא אחד המובילים בעולם למה שקורה עכשיו במזרח התיכון, הוא מוביל דעת קהל גם. אני רק רוצה להזכיר שבני גנץ, לא הרבה, לפני שנה וחצי, הציע לתת כסף לצבא הלבנוני.
נכון.
כדי לעזור לו להשתקם ללבנון.
נכון, לשקם את הצבא הלבנון.
לעזור
נכון,
להם להשתקם. נכון, רק נכון, לפני נכון. שנה וחצי הוא הציע לתת להם כסף, ותראה מה קורה, מה הם נותנים להם כסף, הכל לא היה מגיע לחיזבאללה.
נכון.
זה פשוט לא אמיתי. האנשים האלה יש להם ראייה קצרה מאוד, הם רואים רק מעבר לאף שלהם, הם רואים שלושה צעדים קדימה.
ובוא, אם אנחנו מסכימים...
הם אפילו לא שחקני שש בש. הם פשוט לא שחקנים.
מה אני צריך ראש ממשלה שאומר לי, צריך להקשיב לאמריקאים ולעשות מה שהם אומרים?
אתה מכיר את אלה
ש... אני לא צריך אותו, שים פקיד.
שמגיעים לקזינו...
מה שהאמריקאים אומרים תעשה, נגמר הסיפור.
אתה מכיר את אלה שמגיעים לקזינו, ובא לקזינו ככה מחכך ידיים בענה, הנה הגיע עוד פרייר להפסיד?
בדיוק.
זה המנהיגים האחרים שיש לנו.
ככה זה כשאני נכנס לקזינו, דרך
אגב. זה המנהיגים האחרים שיש לנו, וכשמגיע נתניהו, בא לקזינו, אומר לו, אתה לא יכול לשחק פה, כי אתה גומר לי את הקופה.
כי אתה סופר את הקלפים.
סופ... בדיוק.
כן. כן,
לגמרי. כן. טוב, אז שואל, אנחנו נסיים, נשים שיר אחרון לסיום. אורן, תודה רבה, אני מקווה ששבוע הבא יעבדו לנו פה הדברים כמו שצריך. אני צריך פיצוי על זה.
הכל התחיל מההפסד לבאר שבע. אני... אתה מבין? מפה זה הלך והידרדר, ואני מקווה ששבוע הבא...
שבוע הבא בעזרת השם דני רופ, אולי סביר אפילו, שגם פרופסור משה כהן אליה יהיה איתנו. אנחנו נסיים
ונעשה הפוך, נשאל את הפרופסור על מזג האוויר ודני רופ
כן.
על המשפטים.
טוב, אני צריך פיצוי אחרי השידור הזה, אני הולך לאכול שווארמה.
בהצלחה.
יאללה, אייל גולן.
ימים טובים שהשמש במזורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר. ימים טובים, לא אכפת לך הפסולת והדיזל והסולר באוויר. ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו הבעל הבית של העיר. ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. ואלה הם ימים טובים שהלבבות מתרחבים אדם אז נפתחים כמו פרחים. ימים טובים והעיר כמו בית תחפושת ואתה מביא לבושם של פרחים. ימים טובים ואפשר אז באופנוע ברחובות ריקים לנסוע תותחים. ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו בעל הבית של העיר.